ביום הזיכרון, היות ואין לנו הרבה זמן, 20 דקות, חשבתי אולי לגעת באיזושהי נקודה שאולי היא הנקודה המרכזית של היום הקדוש הזה, המיוחד הזה וכו'. אם תוכלו לפתוח בתחילת ספר אורות, בעמוד י' ג', אורות המלחמה, פסקה א'. איך, מה צריך להיות בעצם היחס העקרוני, היסודי, השורשי ליום הזה? אומר הרב, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. עת הזמיר הגיע, זמיר הריצים, הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם וכל התור נשמע בארצנו. אם ככה נעשה איזושהי סכמה מאוד מאוד ראשונית, אם אנחנו שואלים, בשמה ריבונו של עולם בעצם ברא את העולם? אז הכותרת הראשית שצריך להגדיר אותה, לדייק אותה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שהעולם יגיע לתיקונו. מהו תיקונו? שיתגלה שמו. מי האמצעי לגלות את שמו? עם ישראל. בעיקר כמובן בארץ ישראל ובעיקר בתקופת גאולה, ודאי גאולה האחרונה. מהי הדרך שיתקדש שמו, שיתגלה שמו? על ידי עם ישראל, ודאי בארץ ישראל, ודאי בגאולה האחרונה. אבל זה נכון תמיד, בכל התקופות, וגם בתקופת הגלויות, הדברים כאן נכתבו ביחס למלחמת העולם הראשונה. אז יש שתי דרכים. דרך אחת, נקרא לה דרך ההסכמה. קוראים לזה היום שלום. זאת אומרת, במצב האידיאלי, האופטימלי, הדרך לגלות את קידוש השם בעולם, דרך עם ישראל, בארצו ובגאולתו, היא יכולה להופיע דרך הסכמה בין ישראל לעמים, על תפקידם של ישראל, על תפקידם של העמים. אנחנו מכבדים את העמים על תכונתם ותפקידם ומיצוי התפקיד הזה, והם כמובן מכבדים אותנו, וכל אחד מאפשר לחברו, לזולתו, להיות מה שהוא צריך להיות. אין ספק שזה המצב האופטימלי. עושה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו. ברור. אבל יש דרך אחרת. יש מציאות, ולצערנו הרב כנראה זאת המציאות היותר מתאימה לעולם הזה, ההיסטוריה מוכיחה, שקידוש השם הגדול, תיקון עולם, לא יופיע דרך הסכמה. הוא יופיע דרך התנגשות, דרך מאבקים. המאבקים האלה בין עמים נקראים מלחמה. ובפרט בין ישראל לעמים, ודאי מלחמה. יש מלחמות קטנות ויש מלחמות גדולות. מלחמות קטנות וגדולות הן לאו דווקא בסדרי הגודל של הלוחמים, או של כלי הנשק, כמות כלי הנשק, הטכנולוגיה, אף על פי שגם זה נכון. אלא גדולות מבחינת המשמעות, מבחינת התפקיד, מבחינת מה יצא כאן לאחר המלחמה. למה המסלול השני של המאבק וההתנגשות המלחמה הוא קשה? כי אנחנו רואים כלפי חוץ, המלחמה נראית כלפי חוץ כערס וחורבן. מה לנו יותר מהיום הזה? ערס של אנשים, משפחות, מקומות, תרבויות וכו'. ולכן כשהגמרא אומרת את הביטוי במסכת מגילה, מלחמה נמי התחלת די גאולי, הגמרא שם דנה בסדר הברכות בתפילת 18, והגמרא אומרת שלמה ברכת גאולה נתקנה כברכה שביעית בתפילת 18, כי בשביעית גאולה, אומרת הגמרא, הרי קשה, הרי כתוב בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא. היא כן שביעית, זה לא זמן של גאולה, זה זמן של מלחמה. עונה הגמרא, מלחמה נמי התחלת דגאולי. אחד המקורות לביטוי התחלת דגאולה זה פה, מגילה י"ז. אם כן, המילה החשובה ביותר במשפט הזה היא נמי. מלחמה נמי. מה זה נמי? גם. כלומר, הייתה אהבה אמינה כלפי העיניים החיצוניות, שמלחמה, כמו שאמרנו מקודם, זה ארס וחורבן. אבל מלחמה, תכף נראה מדוע, היא בעצם התחלת דגאולה. היא גם התחלת דגאולה. היא התחלה של בניין. וזה קשה לנו. קשה לנו להכיל יום כזה, שהוא יום של בניין, שהוא יום של צמיחה. הרי תמיד דנים על החיבור המופלא בין יום הזיכרון ליום העצמאות, שאין יום העצמאות ללא יום הזיכרון וכו'. וזה נכון, אבל זה קשה. זה קשה מאוד מצד אחד להיות שייך חס ושלום לאבל פרטי, משפחה שכולה, שאיבדה את בנה, או את אחיה, או את אביה וכו'. ומצד שני, להיות במד... והשכול הוא כואב מאוד, והוא לא מרפא, והוא לכל החיים וכו'. מצד שני, זה קורבן ציבור. זה חלק מתהליך גאולה. זה תיקון עולם. זה לא דבר פרטי. זה שליחות. איך אנחנו חיים במתח הזה, שבין הכאב, בדרך הרגשי והפרטי, וצריך לתת לו מקום כמובן, על האובדן, אל מול השכל האלוהי, הכללי, האידיאלי, שהוא באמת, יש כאן שליחות גדולה, ויש כאן חלק מה... נכון, אבל המפגש הזה הוא קשה. לכן כשהגמרא אומרת, מלחמה נמי, התחלת את הגאולה, צריך להקשיב למילה נמי. היה אב המינה שלו, והגמרא אומרת גם. ולכן אומר הרב כאן, כשיש מלחמה גדולה בעולם, אף על פי שכלפי חוץ היא נראית חורבן, מתעורר כוח משיח. תכף נראה מה זה כוח משיח. לא כתוב בא משיח. כתוב כוח משיח. יש כל מיני ביטויים שקשורים למשיח. יש 2000 שנות משיח, יש ימות המשיח, יש עקב עדי משיחה, יש חבלי משיח, יש אורו של משיח, יש כוח משיח, יש החלו של משיח, יש המלך המשיח וכולי. כל מיני ביטויים שקשורים למשיח. כאן הרב מדבר על כוח משיח. כוח משיח הכוונה התכונה המשיחית. הערך המשיחי. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. למה? אומר הרב לפחות שתי סיבות. א', מבחינת רשעי אומות העולם, שלא מכירים במדרגתם ותפקידם של ישראל, לגלות את תפקידם ההיסטורי, ומילא גם לתקן אותם ואת האנושות ואת העולם כולו. אז מצד אחד, מתעורר הכוח המשיחי, מהבחינה הזאת שמבארים את הרשעים מן העולם. הרשעים מסתלקים מן העולם, והרי הרשעים, כמו שרב כותב במקום אחר, זה קיר חוצץ בעד השפע האלוהי לחול בעולם. מעין קיר של ברזל, כמו שרב מתאר את זה. כשיש רשעה בעולם, כשיש רשעים בעולם, עם השקפות נגד עם ישראל, נגד בבינן הארץ, על ידי עם ישראל וכו', זה ממש קיר ברזל שלא מאפשר את תופעת השפע האלוהי. ולכן כשיש מלחמה בעולם והרשעים נכחדים מן העולם, אנחנו זומרים את הרשעים מן העולם, מלשון, את הזמיר הגיע, מלשון, כמו שכאן הרב כותב, זמיר עריצים, לזמור, לחתוך, לכרות את העריצים, את הרשעות, את הרשעים וכו'. אז מתעורר כוח משיח. כוח משיח זה, קודם כל ברמה הכי פשוטה, זה הופעת האמת. הופעת האמת במובן הזה שהשקר מסתייק. כמובן, לא ביום אחד, לא בפעם אחת, לא במלחמה אחת. אז את הזמיר הגיע, זמיר עריצים. הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם. וכל התור נשמע בארצנו. אז אנחנו יכולים לזמר מתוך שאנחנו מזמרים. אנחנו מזמרים בשירה מתוך שאנחנו מזמרים, קורטים וחותכים ומחסלים את הרשע מן העולם. כדי לאפשר את הופעת השפע האלוקי במציאות. זה אם אפשר לומר כלפי חוץ. זה התפקיד כלפי חוץ. אבל מה קורה עם אותם היחידים? 23,321, השם מקום דמה, לפי החשבון שאמרו בימים האחרונים. מה קורה איתם? מה קורה עם משפחותיהם? מה קורה איתנו ביחס אליהם? אומר הרב, היחידים הנספים בלא משפט, זה לא משנה אם הם חיילים על מדים או אזרחים על מדים. מה? בסדר, אז אנחנו מדברים על מישהו חלק בהקשר הזה. אז היחידים הנספים בלא משפט, כלומר כשיש מלחמה, אז נכון שברוך השם אנחנו מנצחים את הרשע ברמות כאלה ואחרות, בשלבים כאלה ואחרים, אבל מצד שני יש כאן מחירים. והמחירים הם מחיר היחידים. חייל פלוני, אזרח אלמוני, נפל בשדה המערכה. זה קשה, כמו שאמרנו מקודם, זה כואב. אבל איך צריך להסתכל על זה? היחידים הנספים בלא משפט, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, מה זאת אומרת היחידים הנספים בלא משפט? חד ושלום, איזה טיל טועה פגע בחייל? הכל בהשגחה אלוקית מדויקת. אז מה זה היחידים הנספים בלא משפט? אז תכף נראה. היחידים הנספים בלא משפט, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה מידת צדיקים המחפרת. מה תכונה של אדם צדיק? מה הגדרה של אדם צדיק? ובוודאי, מה מידת צדיק המחפרת? עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם בכל ערכיו ומובניו. יש שני מדרגות של משפט. יש משפט של אדם פרטי. טוב, יש משפט שאדם הוא חלק מאומה, הוא חלק מציבור, הוא חלק מעם, ודאי חלק מעם ישראל, ודאי במלחמות ישראל, ודאי בארץ ישראל, ודאי במדינת ישראל, על גאולת ישראל. מה שקורה ביחס ליחידים הנספים בלא משפט, אולי הם נספים בלא משפט ביחס לפרטיות שלהם. אז יכול להיות שביחס לפרטיות שלהם באמת היה, הם היו צריכים להמשיך לחיות, אם אפשר לומר את זה ככה. אבל כרגע הקדוש ברוך הוא בחר בהם להיות אנשים שיוצרים הכללה בעם ישראל. הקיץ האחרון שאנחנו עברנו, חטיפת שלושת הנערים וצוק איתן בעזה, רק חשף לנו עוד פעם את הדברים הידועים מראש, רק היינו צריכים לחוות את זה ולהרגיש את זה מחדש, שבאמת מצד האמת אנחנו כלל. היום הייתי בהר המנוחות, חזרתי הביתה לקריית משה, נדמה לי שלפחות שלושת רבעי שעה אני בפקק בין הר המנוחות לקריית משה, ונדמה לי שאף אחד לא צפר. למה? כי ביום הזה כולם מבינים, כולם מרגישים, אין פרטיות, כלל ישראליות. הקדושים האלה שנרגו ונרצחו השם יקום דמם, הם עלו ממדרגת הפרט למדרגת הכלל. ולכן מה שמתברר ביום הזה זה לא רק שאנחנו שותפים בסילוק הראשון מן העולם, אלא שמתגלה הערך הכלל ישראלי במציאות, על ידי זה שחייל פרטי או אזרח פרטי מוכן למסור את עצמו בשביל בניין עם ישראל, וזה לא מליצה מגש הכסף עליו ניתנה מדינת היהודים. זה לגמרי אמיתי. לכן היחידים הנספים בלא משפט שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, המלחמה זה דבר כללי, זה לא דבר פרטי. יש בה ממידת מיתת צדיקים המחפרת. זאת כפרה לדור. זה עצם זה שחייל מתגייס לצהל, שאדם מתגייס לצהל, נהפך לחייל, עולה על מדים, הוא נהפך להיות כללי. קל וחומר הוא מוסר את נפשו, אז הוא מסר נפשו בשביל כלל ישראל. קל וחומר הרושם שהוא יוצר אחרי מותו, בגלים על גבי גלים. וכדאי מאוד להקשיב לכל מיני סיפורי גבורה של חיים ומוות, ולאחר המוות של הקדושים ושל משפחותיהם, יבדלו לחיים ארוכים, והמעגלים החברתיים וכו'. דברים מופלאים. אנחנו היום הזה בוכים. אני מצאתי את עצמי הבוקר בוכה כמה פעמים. בלי תכנונים. שאלתי את עצמי, למה אני בוכה? מה גורם לי לפקוט כשאני שומע סיפור ברדיו? או פוגש פלוני. לא. אז אתה יכול להגיד שני דברים גורמים לפקוט. הדבר הפשוט, מה שגורם לפקוט, זה הרגש הפרטי. הכאב על הצער, על האובדן של אדם שהכרת או לא הכרת. וכואב לך שהוא איננו איתנו ועל משפחתו ואיזה איסורים הם עוברים וכו'. מצד שני, מצאתי את עצמי בוכה על זה שאתה שומע מילים של גבורה, של כלליות, של שליחות, של אידיאל, של חיבור הלבבות, מעבר למחלוקות. ביום הזה מתגלה השכל האלוהי. ביום הזה מתגלה הנשמה. ביום הזה מתגלה הרגש הטבעי הבריא, ששם בצד את כל השכל האנושי הרגיל, שהוא זה שגורם לנו את כל המחלוקות. ויש מחלוקות, וטוב שתהיה למחלוקות. אבל לפני ואחרי, יש כאן נשמה. יש כאן הרגשה. יש כאן שכל אלוהי מוחלט. סיפרתי, לפני כמה ימים, זה היה ביום ראשון? ראשון. שמישהו הראה לי בערב שבת, דברים של הרב וולנסקי ביחס לצפירה. רוצה לקרוא לכם. שמענו את הצפירה לפני פחות משעה. רוצה לקרוא לכם כמה שורות פה. דברים פשוטים, נפלאים, יסודיים, שמסבירים בדיוק מה זה יום הזיכרון. זה מאמר ליום הזיכרון. זה מופיע, מי שרוצה לכתוב את המקור, כדי אחרי זה לראות את זה בפנים. עמוד ממתת, ספר עין בעין, כי עין בעין יראו, שהוציאה ישיבת הר המור, עם מאמרים של רבותיה, ואני רוצה לקרוא כמה שורות ככה באמצע המאמר. עמוד ממתת. היום הזה, יום הזיכרון, הרב וולנסקי דרך אגב, שחל את בנו וקלתו, שהותירו שני יתומים בפיגוע טרור. רק שנדע על מה מדובר. לא מדובר על איזה דרשה, מדובר על מציאות חיים. היום הזה, יום הזיכרון, עומד למעלה מכל סדר רגיל. זה לא יום רגיל. זה יום שבו אין פרטיות. יש כלליות. יש אומה. יש שליחות. יש גאולה. ולכן הבכי הוא לא רק בכי של כאב, למרות שצריך לפקוט מתוך הכאב. הוא בכי של, אתה שומע דברים נשגבים. דברים גדולים. כל מה שאנחנו לומדים פה כל השנה, אתה שומע את זה ברדיו. ברדיו אתה שומע דברים שמדברים בכיתת אמונה במכון מאיר. זאת האמת. אלא מה, כל השנה מסתירה את זה מאיתנו. היום הזה, יום הזיכרון, עומד למעלה מכל סדר רגיל. כל החשבונות הקטנוניים ביחס ליום הזה, כל הסברות והפלפולים, אינם משנים מאומה, אינם משנים במאומה באמיתת שגב ערכו. הקפדתי הבוקר במשך שעה, תוך כדי דברים אחרים, לשמוע אחד מהתדרים החרדיים דווקא. דווקא. דיברו, קודם כל סיפורים מופלאים, בית דיברו על המהפך שחלק מהעולם החרדי כמעט כולו עובר ביחס ליום הזה. לא יאומן. אחד אומר, תשמע, לפני 10 שנים, לא היינו מתייחסים. אחד אמר, אפילו היינו מתייחסים בלעג. חס ושלום. היום? זה יום קדוש. מדהים, מדהים, מדהים. כל החשבונות הקטנוניים ביחס ליום הזה, כל הסברות והפלפולים, אינם משנים במאומה באמיתת שגב ערכו. אי אפשר לתפוס ולהבין את גדולת הגדולות שביסוד נוראותו, בקטנות ובמוגבלות. כי היום הזה הוא יום כללי. ביום הזה מתגלה במחאות כוח משיח. שאנחנו לא פרטיים ולא רגשיים. אנחנו כלליים ואנחנו שליחים ואנחנו לאומיים ואנחנו תיקון עולם. גם מצד עצמנו שאנחנו מוכנים להיות כלליים וגם מצד שיתוף, שותפות בסילוק הראשון מן העולם. בתוקף מציאות היום הזה, ברור ומורגש שבמעבדת חיינו הפנימית, על פי סדר פקודת הנשמתיות שבנו, אנחנו לפעמים, בדרך כלל, לא חיים במעבדה הפנימית שלנו. אנחנו חיים בתפקודים החיצוניים. אבל ביום הזה אנחנו נכנסים למעבדה. והמעבדה הזאת היא הפקודה הנשמתית שלנו. מגדולת שפע האידיאל האלוהי, המונח בשורשה ובשורש שורשה העליון, נעשים איתנו הדברים. היום הזה זה לא יום של גילויים, זה יום של יסודות, זה יום של שורש. זה יום של האידיאל האלוהי שמונח בשורש החיים שלנו, שפורץ דווקא מתוך הכאב וכו'. מי שרוצה לראות ולחוש בדבר, שביום הזה אנחנו בעצם כוח משיח, בפועל, ממש. אתה עומד שעה בפקק ואף אחד לא צופר. הרי זה פלא, במחוזותינו. עובדה, אף אחד לא צופר. וכולם נוסעים, או רובם נוסעים לאותו מקום. ברור לאן נוסעים. מי שרוצה לראות ולחוש בדבר, ילך ויעמוד בתוך קהל הדת ישראל, את מתקבצים הם והולים, לפקוד קברי הצדיקים, הנופלים במערכות ישראל. הר הרצל כדוגמה. הלא זהו דבר מופלא ביותר. כי לא רק מי שיקיריהם נפלו במערכה, פוקדים הקברים. זה לא עניין פרטי, זה לא עניין משפחתי. אלא המונים. שמעתי אתמול בלילה שהמשטרה נערכה 1.5 מיליון איש שעולים היום לבתי הקברות. וכמדומני ראיתי באיזשהו מקום שיש כ-17,000 משפחות שקולות. תעשו את החשבון. זה לא עניין של המשפחות השקולות. זה אנחנו. כי לא רק מי שיקיריהם נפלו במערכה פוקדים הקברים, אלא המונים. רבים רבים מבני עמנו מפסיקים מלאכתם ומתקבצים בבתי העלמין בכל קצות הארץ להתייחד עם נשמות הנופלים. ובהינתן האות בהישמע הצפירה, ששמענו אותה לפני כשעה, נעשים כל ישראל, נשמותיהם ושורשי נשמותיהם, מחוברים ומדובקים יחד ממש מן העולם ועד העולם, במחיצת עליון שאין כל בריאה יכולה לעמוד בה. תכף הוא קצת יתקוף את הסוגיה, מן הגויים, לא מן הגויים, משניות, תהילים. מה קורה בעצם בדקות האלה, בשתי הדקות האלה? בשתי הדקות האלה יש כאן ריכוז נשמתי של כלל ישראל. כלל ישראל הפנימי וכלל ישראל החיצוני, פלוני ועוד אלמוני, שיוצאים מהפרטיות שלהם ועכשיו כולנו מתחברים. לא אותה כלליות. היחידים הנספים במהלך המלחמה עולים הם במעלת הכלל ונשמתה מחפרת. מחפרת מצד שהם כלליים. שתי דקות אלו עושות אותנו מרוכזים ומחוברים כאחד. בדבוקה אחת, הנמשכת מן העולם ועד העולם. האם מסוגלים אנו לשער מה באמת נעשה איתנו בדקות אלה? בדקות אלו, עכשיו קצת ביקורת. ובאים אנשים ואומרים, נאמר אז תהילים או משניות, כדי שחלילה לא ניבטל מתורה. האם זה הדבר המתבקש לרגעים אלו? זאת אומרת, משנה ותהילים ודאי זה תורה, זה דבר השם. אבל מקור דבר השם זה כלל ישראל. וברגע הזה אתה נפגש עם כלל ישראל, שזה מקור המשנה והתהילים. מזכיר קצת מה שמופיע בספר שערי קדושה, למה מידות הם לא חלק מתרי"ג מצוות? אומר בעל שערי קדושה, כי המצוות הם פרטים, אבל המידות הם השורש והמקור והכלל של כל הפרטים. אז מידות זה הרבה למעלה ממצוות. בהקשר הזה, אם אפשר לומר, ההתרכזות בנשמתיות הכללית של האומה, אם אפשר לומר את זה, להבין את זה נכון, היא הרבה יותר מביטוי של פרק תהילים או משנה. המשנה או תהילים זה ביטוי של נשמת כלל ישראל. כשדוד המלך אומר תהילים, הוא אומר את זה מכוח עניינו, כמלך ישראל, כתמצית האומה. כשרבי יהודה הנשיא כותב את המשנה, הוא כותב את המשנה מתוך היותו נשיאם של ישראל, הנציג הכללי של האומה. פתח את ליבך בן אדם, פתח את נשמתך, היה עושה מעשה עמך בחיבור עם כל ישראל, כמו אותם קדושים. שתי דקות יש לנו בשנה, בהן כל עם ישראל נכנס לקודש הקודשים, תראו איזה ביטוי, של תיומת האחדות היותר עליונה. ואתה עומד בחוץ, ביטול תורה, לא ביטול תורה, מן הגויים, לא מן הגויים. ואתה עומד בחוץ עם, עם חשבונות שלא ממין העניין. פעמים מספר מספר רב וולנסקי, כדבי נטלי הייתי בחוויה הזאת, במציאות הזאת, עמדתי ליד רבנו הרב ציודה ברגעים האלו של הצפירה. וזה הספיק לי לכל החיים. אי אפשר לתאר ולספר מה התרחש אצלו. אמנם בנוראות הנסיבות, אבל זו הזכות היותר גדולה והשגב היותר עליון, בהיות כל ישראל מכונסים יחד, כאיש אחד בלב אחד, בדבקות של מחשבה, לב ונפש, עם אלו אשר נשפך דמם המזבח שיבת ציון ובניינה, כלל ישראל, גאולת ישראל, תיקון עולם. וערך מיוחד יש ליום הזה בשנה הזאת, בתוקפה של המלחמה שנתרגשה עלינו, אולי מדובר על מלחמת לבנון השנייה, אני לא יודע לומר, תשס"ד, כנראה, מלחמת לבנון השנייה, כנראה, לא יודע. עברתי היום, כך הוא מספר סיפור מאותה שנה, מאותו זמן שהוא כתב את המאמר. עברתי היום דרך ארוכה מאוד בארץ, מהצפון לירושלים, כנראה מלחמת לבנון השנייה. והנה ביותנו בעלייה לירושלים, נשמעת הצפירה. כל אחד מאיתנו חווה את החוויה הזאת. כשהוא לא נמצא ברשות היחיד אצלו בבית באיזה פינה, אלא הוא ברגל, ברכב, ברחוב, באוטובוס וכו'. וזכיתי לראות מחזה, שכמותו טרם ראיתי עדנה. תורים של מכוניות עצרו בו בזמן, ומכולם יצאו החוץ הנהגים ונוסעים בחרדת קודש. כולם כאחד התייצבו דום עליהם הדרך, לא יוצא מן הכלל. הדרך מהקסטל עד ירושלים נהפכה לפקק תנועה ענק. שנים לא נראה כדבר הזה בארצנו. מאיפה זה בא? מאיפה זה נובע? זה נובע מכלל ישראל שמתעורר ביום הזה. שמעתי עכשיו לפני שבאתי לכאן, דווקא ברדיו, אני אקרא חרדי קול ברמה, שבשעתיים האחרונות מראיינים סיפורי מופת ממש על קדושים השם יקום דמם, אחד מהם היה רב יהודה בן ישי. שמעתי אותו. אז עכשיו היה אבא של דגן ורטמן, שלמד בהרמור הרבה שנים ונפל בעופרת יצוקה. והוא סיפר שכשנשיא המדינה אז פרס בא לבקר, בא לנחם, אז אחד האחים רצה לומר לו איזה משפט על הרקע של איך מגדלים דגנים כאלה, איך מגדלים אנשים מיוחדים כאלה, מופלאים כאלה. אז אמר לו, כי אם הקשבתי נכון, אמר האח לפרס, אמר תשמע, מי שגדל על אברהם, יצחק ויעקב, על משה רבנו, על דוד המלך, על רבי עקיבא, על הגר"א, על המהר"ל, על הרמב"ם, על הגר"א, על המהר"ל, על הרב קוק, את כל זה הוא לוקח איתו, ומכוח כל זה הוא מוציא את מה שיש בו. זה לא האדם מצד עצמו, זה כלל ישראל מצד עומק נשמתו שהתגלה באבותינו ובגדולי אומתנו. אז הוא סיפר האבא שהמשפט הזה מאוד זעזע את פרס, שזה לא מצד עצמנו, וזה לא בעקבות השואה, זה משהו הרבה יותר יסודי, הרבה יותר עמוק. זה העומק של התחושה הכלל ישראלית המתגלה בזמן הצפירה, לא פחות מזה. אין זה, הנה, אין זה אלא תוצאת הרוח העליונה ששווה לפעמים בקרבנו באופן מופלא. כל המדינה כאילו נשתנתה באחת ללא הכר. עברו ברחובה של עיר וראו איך נתעטרה היא כולה בדגלי המדינה. לא מוסדות הציבור בלבד, אלא בתים פרטיים בהמוניהם. כל המרבה הרי זה משובח, וכל אחד מנסה להציג את הדגל היותר גדול. בכל מקום בו נוטים לנו את עינינו ברחובות, באזרחים, בכל מקום ומקום, ניכר בעליל שמשהו עובר על העם הזה. אמנם, כאן מדובר לא רק על יום הזיכרון ויום עצמות, אלא בכלל על התהליכים שעם ישראל עובר. לעת עתה זו אמנם הבעה דוממת, המתבטאת בסממנים חיצוניים, אבל זו הבעה שפורצת מבפנים, העושה את כל ישראל חברים זה לזה, בחיבור פנימי של מערכי הלב אל הקו המגמתי העמוק של ייחוד השם העליון הפועל בתוכיותו. אז בשלבים הראשונים זה יתגלה באחדות האומה, במוכנות להיות מוסר נפש, כלל ישראליות, ערבות וכו', אבל מה שמניע את הכל, גם לפעמים זה לא מתגלה כלפי חוץ, זה שם השם, ייחוד השם. והיא מכירה, אני קצת מדלג, והיא מכירה ברכה חיים את העצומה, אותה ייחודיות אלוקית, אותה אחדות ישראלית, המתבלטים בקומת היחידים, המזדקפת והולכת, והיא נפלט בעינינו. מה נאמר? שהיום הזה, שהוא יום גדול, מבחינה מסוימת אולי הוא היום הכי גדול של התקופה שלנו. כי באמת כלל ישראל מתאחד מתוך היכולת לשלם את המחיר למען הערכים שבשבילם אנחנו חיים. שניקח את היום הזה לכל השנה. חשבתי הבוקר, אם החברה הישראלית, במובן העמוק והחיובי של המשפט שאני הולך להגיד עכשיו, הייתה חיה את יום הזיכרון כל השנה. כל השנה. איזה חברה הייתה לנו פה? אלא מה? צרינו הרב, הקטנוניות והפרטיות והרגשיות של חיינו היומיומיים משכיחים איתנו את זה. אבל זאת האמת. זה השורש. זה היסוד. נזכה לבשורות טובות ויום עצמאות שמח ומרומם בעזרת השם.